ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה בדף קוף למד א'. מיד אתם יכולים לראות צורת פפיון, אחד מהסימונים שמצביעים על סדרה, וכאן אנחנו נהיה נאמנים ביותר לשם של המפעל שלנו, של השיטה שלנו, שאנחנו קוראים מפת התלמוד. אנחנו ננסה ליתן מפה, והיום אנחנו ניתן את הזכויות על הגישה הזאת ללא פחות ולא יותר מהרשב"ם עצמו. הפפיון הוא מבשר פה בסוגיה שלנו, בדפים האלו, סדרה של שאלות שבהם, כפי שאנחנו מציינים בצד, בשוליים, פה בקוף למד א', עומד א', באי רבה, ויש פס כפול שמלווה את הפפיון, בברי איך. בשיעורנו של דף קוף למד, ראינו דין של רבי יוחנן בן ברוקה, ובלי להיכנס לכל הפרטים, אבל דובר באדם שהיה שכיב מרע, שהוריש את כל נכסיו למי שראוי ליורשו, למשל המקרה של בין הבנים. הגמרא פה שואלת בי רבא ושואל בברי איך. עד כאן דיברנו, זאת אומרת בשיעור שעבר התמקדנו בשכיב מרע, אדם שעומד למות, וההלכה מתייחסת אליו שונה מאיך שמתייחסים לבריא. למשל, אצל מתנת שכיב מרע אין צורך לקניין, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. מה הדין בבריא? אבל אנחנו קודם רוצים להתייחס לנושא של המבנה של הגמרות. מה שאמרנו עכשיו בקיצור, את פעם שעבר דיברנו על דין שקשור למתנת שכיב מרע, מה יהיה הדין בברי? שבעזרת השם אנחנו נתקדם לקופלה מן א' עמוד א', אנחנו נראה עוד הלכה של רב יהודה אמר שמואל, בשורות הרחבות בעמוד ב', שם דין חדש, הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשה אלא אפוטרופה. שוב פעם, זה דין בשכיב מרע, שהוא, כפי שאמרנו, הוא כתב את כל נכסיו לאשתו. ובדף קוף למד בית עמוד א', מי שיש לו את זה, מה טוב שיסתכל, יש מיד פפיון בראש קוף למד בית עמוד א', בברי איך. מה יהיה הדין עם אדם בריא כתב את כל נכסיו לאשתו? ואז הגמרא תדון בזה. לקראת סוף קוף למד בית עמוד א' מובא ציטוט ממשנה תנן התם, כתוב שם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו איבדה כתובתה. שוב פעם, עניין של שכיב מרע שעשה את זה, ויש בדף קוף למד בית עמוד בית עוד התייחסות ממקור תנאי, ואז באמצע העמוד דף קוף למד בית עמוד בית באי רבה בברי היך. אז אנחנו רואים, וזה כל מה שאנחנו אומרים אגב הוא מצוין בכמה דיבורי מתחיל של הרשב"ם. אז מאחר שאנחנו הצגנו את זרימת הסוגיות באופן מאוד כללי, רואים פה מדף קוף למד ששיעורנו פעם שבר עד דף קוף למד ב', שלוש הלכות הקשורות לשכיב מרע, ובשלושתם רבה נכנס ושואל בבריא איך. כעת אנחנו פותחים את השיעור שלנו היום בקופלם בן א', אחרי שהצגנו את הדין של רב יוחנן בן ברוקה באדם, וכעת אנחנו יודעים שכיב מרע שהוריש את כל נכסיו לאחד שראוי ליושו, ואמרנו לדוגמה לבן אחד בין הבנים. אמרנו כבר, הסברנו את המבנה, ובצד אחרי הפס הכפול שאמרנו, ונקרא את זה עוד פעם, תחת הפס הכפול בשוליים, שלוש סוגיות שבהם מופיעים דינים הקשורים לשכיב מרע, בכל אחד מהם רב השואל בבריא איך. שאלת רב כאן, האם רבי יוחנן בן ברוקה אמר את דינו גם בבריא, כלומר בריא שאמר למישהו בר ירושה נכסי לך, בלשון ירושה תקנה, שזה תופס. אוקיי, נכנס לתוכן הגמרא עצמה. שורה שנייה, ביי רבה, שאלה אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה בבריא איך, מה יהיה הדין באדם בריא שהוריש את כל נכסיו למי שראוי ליורשו? כי אז כאן שתי אפשרויות, ורואים בסימונים שלנו א' או דילמה ב' ועוד שתי שורות. כי כאמר רבי יוחנן בשכיב מרע שהוא הדובר, דבר אורותי, לשון ירושה, בר אורותי הוא, הוא ראוי להוריש מיד, כי הולך למות, ושייך לו, כפי שהרשב"ם מסביר, הפסוק ביום הנחילו את בניו. והבאנו את הפסוק בשיעור הקודם, שמראה, שמשם רואים את הכוח לאבא להוריש למי שהוא רוצה. למשל, למרות שהוא משתמש בלשון ירושה, אם מדובר בבן בן הבנים או בת בן בן הבנות, הוא תופס. אז האם הדין של רבי יוחנן בן ברוקה שזה תופס מוגבל לשכיב מרע כי שייך בו הפסוק ביום הנחילו את בניו, או דרמך ממשיכים בגמרא אפילו בבריא נמי? התשובה מובא כעת עם סימון ארוך, תשמע. אז אמלי רב משרשיה לרבה, תשמע. וכאן מתחיל מהלך ארוך, ובצד, שוב פעם בשוליים, אנחנו סימנו את התשמע בקופסת אש, סימון מיוחד שמראה שמה שיובא פה יעסיק אותנו להרבה זמן, עד לעמוד ב'. תשמע, כתבנו בשוליים הוכחה מדבריו של נתן הבבלי שגם בבריא קונה לפי רבי יוחנן בן ברוקה. הוכחה זו מבוססת על העמדת המשנה בכתובות בעניין בנין דקלין כרבי יוחנן בן ברוקה. לפני שנתקדם בכיתוב שלנו בשוליים, רק ננסה להגיד בקיצור מה זה בנין דקלין. קודם כל באופן מילולי זה בנים זכרים. אדם שמתחתן עם אישה, ניקח בחשבון שיש אפשרות לאדם לקחת מדין הגמרא, לא הלכה למעשה, אלא מדין הגמרא לקחת אפילו כמה נשים, לא רק אישה אחת, שתי נשים יותר. האישה באה מבית אביה, וכדי לעודד אבות לגבי בנותיהם לתת נדוניה מכובדת, מצד אחד יש חשש שבמות האישה הבעל יורש אותה כפי הדין, ואז כשהוא ימות כל הנכסים שניתנו לאותה אישה מבית אבא, מאביה, אחרי שאותה אישה מתה, הבעל יורש אותה, ואז כשהוא ימות הנכסים האלו יתחלקו גם עם ילדים, עם בנים שיש לו מאישה אחרת. מצד האבא של האישה, הוא רואה את כל עמלו, כל מה שהוא הרוויח והעביר לביתו, עוברת למשפחה אחרת. זה לא מוצא חן בעיני אנשים, לדעת שנכסיהם יעברו לבנים מאישה אחרת של חתנו. רבנן תקנו, כדי שאבות של נשים לא ירגישו כך, שבמות במות האיש הנכסים של אשתו שהוא קיבל אשתו מחותנו יישארו לילדים שלה, וזה בתנאי שיש לבעל הזה עוד נכסים שעליו יחול דיני ירושה דאורייתא שיתחלקו בשווה בין כל בניו. אז מעל זה תקנו שהנכסים שהאישה הביאה, למרות שהיא מתה הראשון והבעל ירש אותה, הם לא יתחלקו עם בנים שיש לו מאישה אחרת. זה בקיצור נקרא כתובת בנים דקרים. בנים זכרים הם יהנו מהנכסים האלו. יש עוד הלכה שנמצאת במשנה הזאת שאנחנו ציטטנו בינתיים בעל פה, זה משנה במסכת כתובות, והמשך המשנה מתייחס לעוד הלכה, עוד תקנה שנקראת בנן נוקבין, בנות נקבות, שלמרות שמדורייתא לא יורשות במקום שיש להן אחים, דהיינו לאותו נפטר משאיר בנים, בנות לא יורשות, אבל יש תקנת חכמים שהן מקבלים מה שנקרא איסור נכסי, עשירית מהירושה, בלי להיכנס איך מחשבים את זה וכו' וכו', אבל זה תקנה לבנות נקבות. הדבר הזה יופיע לא מיד אלא אחר כך. מה שאמרנו או התייחסנו למשנה במסכת כתובות שקוראים לזה בנים דקרים, אמרנו לפי הכיתוב בצד אפשרות להוכיח שרבי יוחנן בן ברוקה אמר את דבריו גם בעניין אדם בריא, זה אם נוכל להוכיח שהמשנה הזאת שציטטנו זה אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה. קודם כל הדין הזה של בני דקרין זה בזמן שאדם מתחתן הוא בריא, הוא לא שכיב מרע, הוא מתחתן בתור אדם בריא, וכותב את הדבר הזה בני דקרין. בני דקרין זה סוג של אנחנו רק נתקדם בכיתוב שלנו בשוליים. משנה זו משתמשת במילה בארמית יאורטון או בעברית ירושה במקרה של בני דקרין שיורשים כתובת אימן, זה ההתייחסות לנכסים שהיא מביאה מבית אביה ולנישואים וכולי, יש עוד פרטים אבל בינתיים זה מספיק, שזו דוגמה, עצם זה שבנים מסוימים יורשים כתובת הנכסים האלו שהובאו במסגרת הכתובה, זה דוגמה לבן בין הבנים שיורש בלשון ירושה. כאילו, מה הכוונה בין בין הבנים? לא כל הבנים מקבלים את זה, רק הבנים שלה, לא הבנים שלו מאישה אחרת. אז זה בין בין הבנים, זה בחירה על על בנים מסוימים לטובתם או לרעת בנים אחרים. אז אם זה תופס, וכמובן זה דין, זה משנה שכן תופס, שיש כזה דבר בנים דקרין, ואם אנחנו אומרים שזה אליבא דה רבי יוחנן בן ברוקה, ובו בניסוח של המשנה הזאת מופיע יאותון לשון ירושה, וזה על ידי אדם בריא, אז רואים שהדין של רבי יוחנן בן ברוקה בין בין הבנים תופס גם שדובר על, על, על אדם בריא שאומר את הדברים. אחרי שנציג את זה, זה מובא כאן בגמרא כתשמע, ואם העין שלכם קולטת באמצע העמוד, בסוף התשמע המסומן בסימון ארוך, הגמרא מסיקה ושמע מינה אפילו בבריא. מיד אחרי זה יש לנו משולש, ושם כתוב אמר לי רב פאפה לאביי. בהמשך העמוד אומרים עוד משולשים, כל אחד מתפך לקראת מהמשנה הקודם, מהמשולש הקודם. אז יש כאן דו שיח, אנחנו קוראים לזה מעקב. אני אנסה להגיד דבר עכשיו שיקבל משנת תוקף או הבנה רק מאוחר יותר, והוא כך. עצם השאלה שנשאל על ידי רבה בברי איך, התשובה מופיעה פה באמצע עמוד, והתשובה הזאת היא למסקנה, היא נשארת. במהלך הגמרא יהיה דו שיח, יהיה ניסיון להקשות קושיה על דברים שנאמרו בתוך התשמע, בתוך ההוכחה שאנחנו רוצים להביא כדי להשיב לשאלת רבה, אבל הקושיות והתשובות, הדו שיח, לא אמורו לקעקע או לדחות את התשובה שהגמרא נותנת באמצע עמוד. מה שאנחנו אומרים כעת הוא דבר שמופיע לאורך הסוגיה בתוך הרשב"ם. בואו קודם כל נתחיל את הגמרא, ואז בעזרת השם נתייחס שוב פעם לנקודה הזאת. אז שאלנו את השאלה בברי איך? תשמע, דאמר לו רבי נתן לרבי. רבי ישב בארץ ישראל, הוא גם סידר את המשניות, היה כמו נקרא לזה האורך של המשניות, ורבי נתן מאיר, או אולי נגיד אומר דברי ביקורת. הוא אומר, שיניתם משנתכם כרבי יוחנן בן ברוקה, דתנן. אתם בחרתם, אתם כוונתה רבי, שאתם כוונה, אתם שיושבים בארץ ישראל, אני בא מבבל, אז לכן הוא מתייחס לרבי כמו אתם בארץ ישראל, לימדתם משנה כפי רבי יוחנן בן ברוקה, ובכך העדפתם לנקוט נגיד שיטת יחיד על חשבון שיטת הרבנן שחולקים על רבי יוחנן בן ברוקה. אז כאן יש איזו, ומה שאמרנו שזה דברי ביקורת, הנקודה הזאת נמצאת בצד של הגמרות, פירוש הרשב"ם, פירוש הרשב"ם העיקרי, והוא כותב, יש לנו איזו כוכבית, אפשר לראות את זה בגמרות המסומנות, ולא יפה עשיתם, כותב פירוש רשב"ם העיקרי, ולא יפה עשיתם דשבקיתון שעזבתם רבנן ועבדיתון כרבי יוחנן בן ברוקה. ולפי שרבי נתן עלם בבבל כאמר לרבי משנתכם אתם. אז איפה רואים את הדבר הזה שרבי בחר ללמד משנה עליבא דשיטת יחיד, דשיטת רבי יוחנן בן ברוקה? דתנן, לא כתב לה בנין דקרין, דיאבי לך מנאי אינון ילטון כסף כתובתך יותר על חוקיון דימחון חייב שהוא תנאי בדין. המשנה במסכת דובות, אמנם רובה בלשון ארמית, הוא אומר, מתאר אדם שהוא לא כתב בפועל את התנאי הזה שאנחנו קוראים כתובת דיכין, ובכל זאת זה מחייב, זה תופס, בגלל שזה בא מכוח תקנת בית דין, או קוראים זה תנאי בית דין. זאת אומרת, אפילו אם אדם התרשם ולא התפיד לכתוב את זה, הוא בכל זאת חייב לנהוג בהתאם. זאת אומרת, במותו של אותו בעל, הנכסים שאשתו הביאה מבית אביה, התחלקו רק בין בניה ממנו, ולא עם בנים אחרים שיש לו לבעל הזה. הדוגמה של כתובת בנים דיכין, אמרנו, זה דוגמה של אדם שמוריש לבן בין הבנים. ומדובר פה באדם בריא, זה אדם שעומד להתחתן. ובניסוח של הדין הזה כתוב, אנחנו כבקפנו את זה בגמרות המסומנות, אתם רואים את המילה יאורטון, לשון ירושה. ואז רבי נתן, הפבלי קוראים לו, הוא אומר לרבי, הנה, למה, הוא אומר, אתה קבעת משנה, בהתאם לרבי יוחנן בן ברוקה. עכשיו נשאל את עצמנו, בתחילת הגמרא רבא שאל שאלה על ליבה די רבי יוחנן בן ברוקה, מה רבי יוחנן בן ברוקה חושב עניין בין הבנים באדם בריא שאומר את הדברים האלו, שבוחר על בין הבנים. אז בעצם קיבלנו תשובה מיד בזה שרבי נתן אומר שכן, אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, אדם בריא שמשתמש בלשון ירושה בעניין בין הבנים, בחשיבתו שרבי יוחנן בן ברוקה, זה תופס. בסדר, זה בעצם, זה לב התשובה. אז קיבלנו את התשובה לשאלה, עכשיו יש כאן דיון הצדדי, האם היה נכון ללמד משנה רק אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה ושלשון ירושה מועילה במקום ללמד משנה אליבא דרבנן. אז אם הנקודה הזאת ברורה, זה טוב לנו. שוב פעם אני חוזר, שבעיקרון קיבלנו תשובה לשאלה מה גישתו של רבי יוחנן בן ברוקה, אבל מה שמעסיק עכשיו רבי נתן ורבי, האם היה נכון ללמד משנה רק אליבא דשיטת יחיד. ונמשיך בגמרא, ואמר לו רבי ששמע דברי ביקורת של רבי נתן, הוא אמר לא, יסבון תנן במקום ילטון שכתבנו לפני שתי שורות, גם פה כתבנו יעשבו לשון מתנה. הוא אומר לא, אל תדאג, זה לא ללמוד את המשנה בלשון יאותון אלא לשון מתנה. ואנחנו למדנו כבר בעבר שאם אדם זהיר להשתמש בלשון מתנה, אז אין לו בעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, כי התורה הקפידה על מי שמוריש, לשון ירושה, מוריש בצורה כזאת שהוא בוחר הבן בין הבנים. אבל אם הוא עושה בתום מתנה, אדם יכול לתת מתנה לכל מי שליבו חפץ. אז רבי אומר, זה לא משנה ליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, זה יסבון תנן. ואמר רבי ממשיך פה, ואמר רבי, הוא פונה אלינו אחרי שהוא ענה לרבי נתן, הוא פונה אלינו ואמר רבי, ילדות הייתה בי והעזתי פניי בנתן הבבלי, זה אותו רבי נתן, שעניתי לו בצורה כזאת, זה העזת פנים מצידי. אז כי מה שאמרתי יסבון, זה כדי להתעלם או לדחות את הדברי ביקורת. אבל זה הדבר שפשוט לא מדויק. אלא דקיימה לנו, ממשיך רבי ואומר, זה שאנחנו יודעים בני דיקרין לא טלפה ממשאבי. אם למשל האבא, הבעל הזה ירש את אשתו, ובעודו בחייו הבעל הזה מכר את הנכסים האלו, השדות האלו, ללקוחות. כשיבוא יומו להתפטר מן העולם אחרי מותו, אנחנו אומרים פה בני דיקרין, אותם בנים, הם לא יכולים לגבות את כתובת אימן, את הנכסים האלו שהיא הביאה לנישואין, האימא שלהן, הם לא יכולים לפנות לאותם לקוחות. היא סרקה דייתך יסבון תנן, אם כמו שאני ניסיתי לומר לרבי נתן, שזה לא כתוב יוטון, אלא כתוב יסבון, אמי לא טרפה ממשבדי. למה אין להם, למה אותם בנים לא יכולים לפנות ללקוחות? הרי מה שניתן להם בתור מתנה, המתנה שלהם קדמה למחירת הנכסים האלו ללקוחות, אז יש להם כוח לפנות ללקוחות. אבל אנחנו אומרים מן הדין שבני דיקרין לא תרפה ממשאבדי, אלא שמה מינה יאוטון תנן. אז מכאן רואים שהנוסח צריך להיות יאוטון, לשון ירושה, וירושה תופסת רק אחרי מותו, אבל בעודו בחייו הוא כבר נתן את הנכסים האלו ללקוחות, אז הוא מכר אותם ללקוחות. לכן אמרנו שבני דיקרין לא גבים ממשאבדי, מהלקוחות. יש לנו סוגריים בזוויות, זה בגלל שהרשב"ם אומר שהקטע הזה הוא פשוט לשון יתרה, אבל בכל זאת נקרא אותו. מן שמת לי דאית לי אי סברה, מי זה שאומר שלמרות שהשתמש בלשון ירושה התשובה, הבני דיקרין תופס? ונכון, הבנים האלו לא יכולים לגבות כתובת אימן אם אבא שלהם מכר אותם, אבל מי שמענו שלשון ירושה מועילה במקרה של בן בין הבנים, כמו כתובת בני דיקרין? רבי יוחנן בן ברוקה, הוא שמע מינה אפילו בברי, שאפילו בברי אמר רבי יוחנן בן ברוקה שאפשר עם לשון ירושה לבחור בין הבנים. אמרנו מקודם, ואני מתנצל לאלו שכבר הבינו את הנקודה הזאת, אבל מאחר שהיא נקודה כל כך מרכזית בהמשך למה לפי הרשב"ם, נחזור על זה. התשובה לשאלת רבה התקבל, מה עמדת רבי יוחנן בן ברוקה בעניין בין הבנים שנאמר על ידי ברי, אבא ברי. כעת הגמרא נכנסת לדיון האם רבי צדק בזה שהמקור הוא אך ורק אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, ולא כאילו לא יכול להיות אליבא דשיטת רבנן שחלקו על רבי יוחנן בן ברוקה. רב פאפה שואל את השאלה, פה זה שאלה ארוכה, וזה העית לפנות שוב פעם לשוליים. יש לנו את המשולשים, אתם רואים את זה בשוליים, בצד כתבנו מעקב בסוגריים, זה מראה שיש כאן דו שיח בגמרא, שאלות ותשובות, ועם המשולש שפיץ למעלה זה ניסיון להקשות על דברי נתן הבבלי, שהעמיד את המשנה בכתובות דווקא כרבי יוחנן בן ברוקה ולא כרבנן, ולהראות שבני דיקרין, הניסיון בקושיה שלנו, הכוונה להראות שבני דיקרין הבינה מי כרבנן, ואפילו בלשון יאוטון. כאן יש מקום לחשוב, אני לא רוצה להדגיש את זה, אבל אם זה צולח נאמר שהמשנה בכתובות זה גם יכול להיות על איבוד הרבנן, אז באופן תיאורטי אנחנו נאבד את התשובה שאמרנו מקודם, שעיסקנו עמדת רב יוחנן בן ברוקה מאותה משנה. אבל אם הניסיון הזה יצלח להראות שהמשנה בכתובות הוא עליבה דה רבנן, אז כבר אין לנו בסיס להוכיח מה עמדת רבי יוחנן בן ברוקה ממקור שחובה בשיטת הרבנן. אבל כל זה אנחנו באמת לא רוצים לאמץ את הגישה הזאת, למרות שאולי הוא צודק באופן תיאורטי, כי קיבלנו את התשובה קיבלנו את התשובה הסופית שהמשנה של בונן דיקרין זה עליבה דה רב יוחנן בן ברוקה, ורואים משם שבן בין הבנים אפילו בלשון ירושה מועיל לפי שיטתו של רב יוחנן בן ברוקה. כעת נחזור לגמרא. אולי רק נציין שאם המשולש מתפך הוא מהווה דחייה, אז זאת אומרת אנחנו לא אמורים לומר שהמשנה של בונן דיקרין זה עליבה דרבנן. ושוב פעם, אם הדחייה מצליחה, אז אנחנו יכולים לחזק בכך את התשובה שהמשנה זה רק עליבה דרבי יוחנן ברוקה, ורואים שבין הבנים תופס גם בלשון ירושה עליבה דרבי יוחנן בן ברוקה. אמר לי בגמרא, אמר לי רב פאפה לאביי. רב פאפה, כפי שהרשב"א מסביר, הוא מתייחס לדבריו של נתן הבבלי שהמשנה בכתובות זה עליבא דרבי יוחנן בן ברוקה. אז רב פאפה פונה לאביי, בין למה דאמר יסבון ובין למה דאמר ירתון. איך שתסתכל על זה, הדין הזה חסר הבנה. מי אמור להרוויח מהעברת הנכסים האלו? בנים של האישה הזאת שכעת מתחתנת. האם הבנים האלו נולדו? לא, הם לא בעולם. הגמרא ממשיכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ובשעת הנישואים של הבן אדם, אותם בנים לא באו לעולם. ואפילו לרבי מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אפילו רבי מאיר, וראינו את זה בעבר, שיש לאדם כוח להקנות פריט שעוד לא בא לעולם. הדוגמה הקלאסית, פירות דקל זו אני מקנה לך. הפירות שעוד לא הופיעו על העץ. בכל זאת, לפי רבי מאיר, אדם יכול להקנות הפירות, פירות הדקל ללקוח. אבל אני מילי לדבר שישנו בעולם. אני מקנה את הפריט שלו בעולם, אבל הקונה, זה שמקבל את הפריט, הוא ישנו בעולם, הוא פה. אבל לדבר שאינו בעולם לא, אבל להקנות משהו, אפילו אם הפריט קיים כמו הנכסים שהאישה מביאה מבית אביה, אבל להקנות אותם לדבר שלא בעולם, לבנים שעוד לא נולדו, זה לא תופס. אז איך זה שהמשנה בכתובות כל כך בטוחה שיש כזה דבר, בנים דקרים וזה קונה? אלא תנאי בית דין שייני. יש במיוחד בדיני ממונות שיש לנו כלל הפקר בית דין הפקר. מה שבית דין קובעים זה מה שקובע. אם בית דין מצפים על נכסים ואומרים הנכסים האלו שהם היו ברשות רובן, עכשיו אנחנו מקנים אותם לשימון, זה תופס. הפקר בית דין היה הפקר. אז זה הכוונה של תנאי בית דין שייני. אז בכוח תנאי בית דין אפשר באמת להקנות נכסים לזה שעוד לא בעולם. החנמי גם אצלנו, למרות שבאופן כללי הרבנן אומרים שלשון ירושה לא מועילה להקנות לבין בין הבנים, פה זה קונה, זה תופס. ולכן אתה לא יכול להוכיח מלשון המשנה יעתון, יעזרון, שזה או כמנדה אמר הזה או כמנדה אמר הזה. לא, פה מדובר בתנאי בדין שגם הרבנן שחולקים באופן כללי על הקנאת נכסים לבין בין הבנים בלשון ירושה, פה בעניין בנים דקרים, שזה בא לעודד אבות לתת לבנותיהם נכסים כדי לייעל את הנישואים שלהם, זה שונה. אז מה גרם לנתן הבבלי, רבי נתן, לבקר או לתפוס את רבי בלימוד משנה ליבה דשיטת יחיד? זה לא, זה לפי כל הדמנדי אמרים, כי הרי אנחנו רואים פה הקניית דברים לאדם שלא עוד לא נולד, וזה תופס, כנראה זה תקנת בית דין, זה בא מכוח בית דין, בא מכוח הפקר בית דין הפקר. אמר לי, אביי עונה, מה גרם לרבי נתן להסיק שזה משנה, אם הניסוח הוא בלשון יאותון, שזה עליבא דה רבי יוחנן בבוקה עליבא דשיית יחיד, משום דקמה פיקלה בלשון יאותון. הוא אומר, נניח שזה תקנת בית דין, אבל למה דווקא לשון ירושה? זה מראה שבתת מודע של רבי, אני אומר תת מודע זה בלשוננו, שהיה לרבי מחשבה כזאת שבעצם ההלכה היא כמו רבי יוחנן בבוקד, לכן הוא בבחירת המילה יאותון מראה שזה אליבא דרבי יוחנן בבוקד. הדר אמר אביי, כאן רואים שהמשולש התהפך, וזה עדיין אביי עכשיו מדבר. הוא אומר, הדר אמר אביי, לאו מילתא הידי אמרי, מה שאמרתי שהמשנה זה בני דיקין, זה רבי יוחנן בן בוקה, זה לא נכון. זה באמת הוא גם אליבא דרבנן, והסיבה לכך שזה יסתדר גם אליבא דרבנן הוא על פי כלל שלמדנו בשיעורים הקודמים, שנכון לשון ירושה אליבא דרבנן לא תופס, אבל אם אתה מנסח משהו בצורה מעורבבת, כוונה גם לשון מתנה וגם לשון ירושה, הופעת הביטוי של מתנה או נתינה בתוך אותם דברים מבטלת את הבעייתיות של לשון ירושה. זה נקרא לזה במתנה ולזה בירושה, סוגיה שלמדנו כבר באריכות לא מזמן. ובאמת אם מסתכלים במשנה במסכת עובות, שאנחנו קוראים לזה המשנה של בוני דיקין, בסיפה של המשנה יש עוד דבר שקוראים לזה בנן נוקפן, שהאדם מבטיח בכתובה שאחרי מותו הבנות שיש לו הם ייזונו, הם יתקיימו באופן כספי ומזונות מנכסיו עד שאין תתחתנה, עד בארמית עד תלקחן לגוברין, שנלקחו על ידי גברים. הקטע הזה שבמשנה בכתובות הוא באמת מנוסח לשון מתנה. אז אם כן, נכון שברישה שהמשנה מתייחסת לבנין דיקרין ומשתמשת אפילו בלשון ירושה, זה לא מראה שזה על איבד רבי יוחנן בן ברוקה, זה לא מראה שרבי היה לו מחשבה ללמד לפי שיטה רבי יוחנן בן ברוקה. זה עליבא דרבנן גם כן, כי שוב פעם אני רק חוזר, זה דוגמה של לזה במתנה ולזה בירושה. וכשאתה מערבב את שניהם בהעברת הנכסים, זה תופס גם עליבא דרבנן. עכשיו נראה את זה בתוך הטקסט. נקרא את זה עוד פעם מהמשולש. הדרמה הבאה, לאו מילתא הידי אמרי, מה שאמרתי שבזה שרבי ברכה לשון ילטון, זה מראה שזה משנה עליבא דרבי יוחנן, זה לא נכון. תתנן, המשנה שם בכתובות, המשך המשנה, רק נבהיר עוד נקודה שהרשב"ם מביא, שמה שאבי אומר כאן, זה לא היה שום צורך לרבי לדחות את הביקורת של רבי נתן ואומר יסבון תנן, כדי להעמיד את המשנה עליבא דרבנן, כי גם אם כתוב ירטון זה מסתדר עליבא דרבנן. נמשיך בגמרא, דתנן, זה סיפה, אמרנו את זה כבר, סיפה של המשנה שבכתובה בעניין בנית דקלין, מה כתוב בהמשך? לא, כתב לה אותו אבא, הוא לא כתב מה שהוא היה צריך לכתוב, כך, בנה נוקבן, הנקבות, הבנות, יהבין ליחי מיני שתולידי ממני, אומר הבעל האישה, יהבין יתבן בביתי ויצנן בנכסיי, שתמשיכו לגור, לשבת בבית שלי וליזון מן הנכסים שלי, אחרי מותי, עד דתילקחן לגובן. אגב, מן הדין אדם לא חייב לפרנס את ילדיו בעודו בחייו. עיין מסכת כתובות דף נון, דף ממתת, דף ממתת עמוד בית, שיש לה, בוא נגיד, בנות גדולות בתוך ביתו, הוא לא חייב לפרנס אותם. אבל אחר מותו יש את התנאי הזה שהוא מחייב שהם תמשיכו לגור בבית וליזון מנכסיו עד דתילקחן לגוברין, עד שתתחתנה. אז אפילו אם הוא לא כתב את זה, חייב הוא חייב, הנכסים שלו מתחייבים להיות לטובת הבנות, שהוא תנאי בית דין. זה גם שוב פעם עניין של תקנת חכמים, וזה מחייב. ואבי, ועכשיו אם מסתכלים על הכתובה של בן אדם, הוא בעצם לזה במתנה ולזה בירושה. הקטע של בנן נוקפין זה מתנה, מה שהוא אומר דיהוויין ליחי מיני, וכל הלשון הזה הוא לא לשון ירושה, זה לשון מתנה. ולכן מצד הבנות זה לשון מתנה, ולזה מצד הבנים בירושה. וכל לזה בירושה ולזה במתנה, אפילו רבנן מודו. גם רבנן מודים. אז מה, שוב פעם, בוא, מה יש לנו להדגיש? גם אם לא משנים את הלשון, כמו שרבי אמר בהתחלה, יסבון כדי להעמיד את המשנה בגדובות, עליבא דרבנן, לא צריך. תשאיר את הלשון יאותון, זה בסדר, כי זה מלווה עם לשון מתנה בהמשך, וזה מסתדר אפילו לרבנן. אמר לי רב נחומי, ואיתי אמר שם אחר, גרסה אחרת, רב חנניה בר מנומי לאביי. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ממאי דבחד בי דינה עדכון, דלמה בתרי בי דינה עדכון. מה שלא אמרנו היום, אבל אמרנו את זה בשיעור הקודם, שבשיעור שהתרחיס לזה במתנה ולזה בירושה, אמרנו אז שכדי שזה יתפוס, הלשון מתנה צריך להיות תוך כדי דיבור עם הלשון ירושה, כדי שהלשון מתנה יועיל לבטל את הבעייתיות של לשון ירושה כשמדובר בבן בין הבנים, עליבא דרבנן. זה צריך להיות השתי הלשונות האלו, לשון מתנה ולשון ירושה, בלי הפסק ביניהם. אבל אם יש הפסק, אז הרבנן לא ידעו שזה תופס, שלשון מתנה לזה, ירושה לזה יתפוס. אז זה בעצם קושת רב נחומי, והוא, ונקרא את זה עוד פעם בשורה הראשונה כאן בעמוד ב', ממה דבחד בית דין העדכון? מי אומר שהתקנות האלו שבנין דיקרין ובנות נוקפן הותקנו באותו בית דין של החכמים של אז שתקנו את הדברים האלו, שנוכל להגיד שהם זה בתוך כדי דיבור? דילמה בתרי בית דין העדכון, אולי זה שתי תקנות נפרדות כמה בשתי בתי דינים בזמנים אחרים, ואז אי אפשר לומר תוך כדי דיבור, ואז התוצאה נקרא שלשון ירטון עומד לחוד. ובכל זאת זה תופס, זה סימן שהמשנה כרבי יוחנן בן ברוקה הוא כמו שטען רבי נתן הבבלי, ואז מובן למה רבי הגיב יסבון תנן. הגמרא עונה, לא סלקא דאיתך, אל תחשבו שמדובר בתקנות בשני בתי דינים נפרדים. דקטני רישא, כתוב במשנה, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה, כן, בירושי מקום, הבנים ירשו והבנות יזונו. מה הבנים אינן יורשים אלא לאחר מיתת אביהם? אף בנות לא יזונו אלא לאחר מיתת אביהן. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שבחייו האבא לא חייב לפרנס את הילדים שלו, הבנים ולא הבנות, בוודאי אחרי שהם בגיל 6, אין שום חובה, אין שום חובה מן הדין. אז כל הדינים האלו שבנים, הבנים דיקרין שהם מקבלים את ירושת אימן, את כתובת אימן, הבנות תקבלנה פרנסה, מזונות, הדברים האלו הם מתי? אחר מיתת אביהן. עכשיו, איך זה מנוסח פה ברישה? שהדין הזה שבנות מקבלות מזונות זה רק אחר מיתת אביהן, כפי שאמרנו, אבא לא חייב בעודו בחייו לזון את הבנות. אז זה שהבנות מקבלות את מזונות לאחר מיתת אביהן, זה נלמד מכך שהדין בנין דיקין זה הם יורשים כתובת אימן רק אחר מיתת אביהן. הגמרא ממשיכה, אי אמרת בישלמה בחד בית דין העדכון, אם זה כך ואז מאפשר לנו להעמיד את הדין שבנין דיקרין אליבא דה רבנן, כי אם אתה אומר בחד בית דין העדכון, אתה בעצם אומר זה כמו תוך כדי דיבור, אז אפשר לומר למתנה לזה וירושה לזה, ותופס גם אליבא דה רבנן. היינו די אלפינא תקנה מתקנה, זה מאפשר, אם זה באותו בית דין אותם חכמים שהתאספו, אז הם לומדים את הדין השני, הדין של בנות נוקפן, מהדין הראשון לומדים זה מזה. אלא אי עמד בתרי בית דין העדכון, איך יאפיין לתקנה מתקנה? אם הם שתי תקנות על ידי שתי קבוצות חכמים נפרדות, איך אתה אומר שלומדים דבר שני מדבר הראשון? הם נשנו, הותקנו בשתי מקומות נפרדות לגמרי. הגמרא, אז עד הנקודה הזאת זה אפשר להעמיד את המשנה בכתובות אליבא דה רבנן, ואז יש לנו את המצב של זה בלשון זה במתנה וזה בירושה, אז אין הוכחה, אין הוכחה שהמשנה היא דווקא אליבא דה רבי יוחנן בן ברוקה, וזה מוכח ממה שכתוב ברישא שלומדים תקנה מתקנה, שכנראה זה הותקן אותו בית דין. אז זה דוגמה של דברים שהם נאמרו תוך כדי דיבור, ולכן זה כפי שאמרנו מקודם, לא היה צורך מצד רבי להגיד יסבון תנן לרב נתן הבבלי, לא, אין, לא היה שום צורך לזה, כי גם אם כתוב ילטון, זה גם עליבא דרבנן. הגמרא דוחה, כאילו עונה לזה. ממאי? דילמה לעולם אימה לך בתרי בידינה עדכון. אז אם זה בתרי בידינה עדכון, אז ירד המרכיב של תוך כדי דיבור, ובכל זאת זה תופס. אם המרכיב של תוך כדי דיבור ירד, אז אין לנו את הפריבילגיה להעמיד את המשנה דיבה דרבנן, ובחסות המושג של לזה בירושה ולזה במתנה. זה בתרי בידינה, שתי תקנות נפרדות. ובכך אפשר להבין מה דחף את רבי לומר לנתן הבבלי יסבון תנן, כדי לדחות את הביקורת. אבל עכשיו, מה עם הרישה? איך זה, אם אתה אומר שלעולם בדרי בידין העדכון, איך זה שאתה אומר שלומדים את בית מאלף ולומדים בנן נוקבין מבני דיקין, שזה לאחר מיטת אביהן? הגמרא עונה, מתייחס לזה, הגמרא מתייחס לזה עכשיו. ובי דינה בתרא תקון, תיקון כבי דינה קמא. אז הבי דין השני הוא תיקן את תקנתו כמו בית דין הראשון, כי איך ידלו תיקשה תקנת התקנת. אנחנו נסתכל ברשבם בשורות הקצרות. אומר לי עולם אי מלאך בתרי בי דין העדכון, ואין כאן תוך כדי דיבור, ומשום הכי יצטריך למימר לרבי יסבונתן, וכן היה צורך לרבי לומר כדי לדחות את הביקורת של נתן הבבלי יסבונתן, לשון מתנה. ומי הוא? תקנת מתקנת ילפינן, זה בי דין הבטרה, בי דין השני, מעין בי דין כמה תקינו, הם תקנו את תקנתם כמו התקנה של בית דין הראשון. זה לא תיק שתקנת תקנת, זה לא לימרו שאנחנו לא נגיד, שאנחנו לא נשאל מה ישנה תקנה זו דכתובת בני דיקין דלאחר מיטה כתב ביוטון, ומה ישנה זו דעדכנה מחיים. אז לכן היה צורך לומר ששניהם, לא רק בני דיקרין חל רק אחר מיטת אביהן, גם תקנת מזונות ומגורים לבנותיו גם חל רק אחר מיטת אביהן. ומי הוא? ביידך, וכאן הרשב"ם חוזר על מה שאנחנו ניסינו להדגיש לאורך כל הגמרא, מיהו ביה דהכה? זאת אומרת, השאלה שבו פתחנו היום בברי היך, שאלת רבה, אפשיטה, קיבלנו תשובה לשאלתו ממיוטי דרבי נתן, ממה ש מתגובת רבי נתן כדפרישית, כמו שפירשנו כבר. ויש כאן ציון אצלנו בגמרות המסומנות כוכבית, אפשר להסתכל ברשב"ם בעמוד א' להתייחסות לדבר הזה. כעת אנחנו מתקדמים לסוגיה שנייה מתוך שלוש סוגיות שבהם אנחנו מציגים דין ששייך לשכיב מרע ובחלוקת נכסיו, ובהמשך שוב פעם נראה ביי רבה. והביי רבה המיידי זה יופיע בראש קוף למד בית עמוד א'. בשוליים בצד כתבנו הנושא, הגמרא תביא דוגמאות שונות של אנשים שאדם כתב להם כל נכסיו. האם זה מתנה או שעשאם אפוטרופוס כדי שיכבדו כוונה, למרות שמנוסח באופן כזה שזה נשמע כאילו אדם מעביר לפלוני כל נכסיו, הוא לא התכוון שיהיה הבעלים הרשמיים של אותם נכסים, אלא שהוא יהיה אפוטרופוס על הנכסים האלו, ומטרת הנותן הוא כדי שאחרים יכבדו אותו פלוני. יש לציין, כתבנו, דעשיית אפוטרופוס שייך רק במקרה שיש סברה שהנותן ירצה שיכבדו, שירצה בכבודו. אבל הכותב נכסיו לאחד שברור, מה ברור? ברור אין לנותן רצון שיכבדו, הווה מתנה. אז בכל הדוגמאות שאנחנו נראה, אנחנו נצטרך לקחת בחשבון האם פה מדובר בכך האדם שהמקבל הזה הוא אדם שמצד הנותן היה רצון שיכבדו אותו. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ושוב פעם נדגיש, מדובר בשכיב מרע, אדם שעל ערש דווי, הכותב כל נכסיו לאשתו, והוא עושה את זה בלשון מתנה, לא עשה אלא אפוטרופו. הייתי אומר אפילו בלשון מתנה, זה לא מתנה. הוא מתכוון בזה שהוא כותב את כל נכסיו לאשתו, כלומר מעדיף את אשתו אפילו על פני כל בניו, זה לא ייתכן. אז מה הוא עושה פה? הוא עושה את זה כדי שיכבדו אותה. זה במילים של הגמרא, הוא הפך אותה להיות אפוטרופה. אנחנו מציינים פה בין השורות של הגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, שכתבנו לקמן ביי בברי איך, וזה אמרנו כבר בראש קוף למד בית עמוד א', הבאי רבה כמה שמה שואלת בברי איך, מה יהיה הדין אם אדם בריא כתב את כל נכסיו לאשתו. אנחנו כרי נמשיך בגמר אצלנו. פשיטה בנו הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס. אם אדם כתב את כל נכסיו לבנו הגדול, הוא עשה את זה כדי שהאחרים הם יכבדו אותו. האחרים, אנשים אחרים, הם חייבים בכבודו לבנו, שאר הבנים חייבים לכבוד הבן הגדול. אז המציאות הזאת שהוא כתב את כל נכסיו לבנו הגדול, זה לא מתנה, זה לא שהוא מעדיף אותו על פני שאר הבנים, אלא הוא רצה שיכבדו אותו, אז הוא בכך מנה אותו אפוטרופוס. בנו הקטן מאי, מה יהיה אם אבא כתב את כל נכסיו לבנו הקטן? האם זה מתנה, או האם זה נובע מאיזושהי רצון מצד אבא שהאחים יכבדו אותו בן הקטן? איתמר רב חנילאי בר עידי אמר שמואל, אפילו בנו קטן המותר בעריסה, גם אם מדובר בתינוק, כן, זה רק אפוטרופוס, האבא הזה רוצה בכבודו, ולכן זה בא לידי ביטוי בכך שהוא כתב את כל נכסיו לא, אבל זה לא הקנאה בתור מתנה. הגמרא ממשיכה, פשיטה בנו, הכוונה פה בנו בין הבנים. הדין הזה פשוט לנו, ברור לנו ואחר. כאן אנחנו גורסים, הרשב"ם מדגיש את זה, שזה שני דברים נפרדים, כוונה או כלומר, או מקרה של בנו בין הבנים שהוא כתב לו כל נכסיו, או מקרה של הוא כתב לאחיר בין הוא כתב את כל נכסיו לאדם זר בזמן שיש לו בנים. שני המקרים האלו ברורים, לכן יש לנו פה נקודותיים. שני המקרים ברורים, אחר אדם שהקנה את כל נכסיו לאחר, שלא הוא אדם זר, לא בר ירושה, בזמן שאותו בן אדם הכותב את נכסיו לאותו אחר יש לו בנים משלו, זה במתנה, אחר במתנה, זה לא, אין לו עניין שיכבדו את האדם הזר, אז למה הוא כתב את כל נכסיו לאותו אדם זר? כן, זה מתנה. ובנו, המקרה של בנו בין הבנים, אפוטרופוס. הדברים האלו, הגמרא אומרת, פשיטה. ואפשר לראות את זה גם כן ברשב"ם, בשורות הרחבות, בשליש הראשון של הרחבות, יש לנו גם כוכבית בתוך הרשב"ם, פשיטה, בנו ואחר, כלומר, פשיטה לי, שהכותב כל נכסיו לבנו, שקרוב לו יותר מכל קרוביו, ועושה בכבודו יותר, אז אמרנו, המקרה הזה פשיטה, שמה? שזה לא התנאת בתור מתנה, אלא להפוך אותו להיות אפוטרופוס. לכן אצלנו, בגמרות המסומנות, כיווכבנו ורוצה בכבודו יותר. הוא מאוד רוצה שיכבדו אותו בן. אז, וכפי שאמרנו בהקדמה, שבזמן שנכנס המרכיב של רצון בכבודו, אז אנחנו מדברים על אפוטרופוס. או מקרה אחר, הכותב כל נכסיו לאחר, אתה לא חייב לכבודו כלל. בהני שניים פשיטה לי דאחר במקום בנים משום מתנה, ולכבודו לא חייש אלא הקנותו לתת לו במתנה. דאם לעשותו אפוטרופוס נתכוון בשביל שאין בניו יודעים בטיב מסע ומתן. אם מדובר בהקנת כל נכסים לאדם מבוגר בזמן שיש לו בנים קטנים שלא מבינים בעסקים, ורצונו היה רק באמת למנותו כאפוטרופוס, היה לו לומר בפירוש אני עושה אותו אפוטרופוס, ולא היה לו לכתוב לשון מתנה. אז בזה אמרנו שזה במקרה הזה הוא פשוט, שמי שמקנה כל נכסים לאחר במקום בנים, זה ברור שזה מתנה. והרשב"א ממשיך, ובנו במקום הבנים זה גם פשיט הזה משום אפוטרופוס. אז מאחר שראינו שתי דוגמאות של הלכות שפשיטה לנו, אנחנו נמשיך בגמרא עם סדרה של חמש נשים שעליו הגמרא תשאל מה יהיה הדין. זה שאנחנו מציינים חמש נשים, הרשב"א מתייחס למספר הזה, וכעת נמשיך בגמרא. אשתו ארוסה, או כוונה ואשתו, כוונה או מקרה אחר, ואשתו גרושה. אדם שהוא עומד לארס אישה, והוא כותב לאשתו ארוסה, הוא הרס אותו, לא, עוד לא התחתן איתה, אז אי אפשר לומר שהוא מאוד 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 קרוב אליה, כי זה עדיין בשלבים הראשונים, זה רק שלב האירוסין. והוא כתב לה את כל נכסיו, או מקרה אחר, ואשתו גרושה, הוא כותב לאשתו גרושה, לגרושה שלו, כל נכסיו. בשני המקרים האלו, אין צד לומר שהוא חושש לכבודן. ולכן, התוצאה במקרים האלו, כותב כל נכסיו לאשתו ארוסה, או כותב כל נכסיו לאשתו גרושה, במתנה. התוצאה, שזה מתנה גמורה. היא באה אלוהו. כאן אנחנו ממשיכים במספור 3, 4 ו-5. במקרים האלו, יש לנו השאלה, בת אצל הבנים, אדם שיש לו גם בת וגם בנים, והוא כותב כל נכסיו לביתו, ואישה אצל האחים, אדם שאין לו שום בנים אבל הוא משאיר האישה, היא תהיה אלמנה, ויש לו אותו אדם אחים, והוא כותב נרקו נכסיו לאישה ואישה אצל בני הבעל. מהו? או אדם שיש לו ילדים מאישה אחרת, והוא כעת בשכיב מרע, והוא כותב את כל נכסיו לאישה שנייה, אישה שהיא לא האימא של שאר הבנים. מהו? מה הדין? האם רצונו למנות אותן כאפוטרופוס כי הוא חפץ בכבודן, או לא, או שיש לזה מתנה? אמר רבינה משמי דרבה, מבחינת סימונים במבנה הגמרא, תשימו לב, אנחנו סימנו את רבה במעוין פעמיים. קודם נראה את שיטת רבינה בדברי רבה, אחר כך שיטת רב אבירה בשמו של רבה. אנחנו נקרא קודם את הגמרא, אבל אנחנו מלווים את הסוגיה הזאת עם טבלה והשוליים. דיברנו בשורות האחרונות בעניין חמש נשים. אמר רבינה משמי דרבה בכול הוא לא קנו, כלומר זה לא מתנה, זה רק אפוטרופוס, לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. במקרים האלו אמרנו כבר בהתחלה שזה לא היה כל כך שאלה, זה היה מובא כמובן מאליו, שאדם שכותב כל נכסיו לאשתו ארוסה, לאשתו גרושה, אין כאן עניין של כבוד. אז זה עוד יותר קל להבין בעניין אישה שהוא גירש אותה, אני לא מעוניין בכבודה, אז למה הוא כתב לה כל נכסיו? אז זה מתנה. אז בכול הוא אומר רבינה ברשימה של החמש נשים הם לא קנו, כוונה אין אפוטרופוסיות, חוץ מהמקרים של אשתו ארוסה ואשתו גרושה. בשני המקרים האלו קנו. בוא ננסה לזכור שלפי רבינה שתיהן קנו, שלושה אחרות לא קנו. רב אבירא משמי דרב אמר בכולו קני, ברשימה של חמש נשים כולן קנו, לבר מהאישה אצל האחים ואישה אצל בני הבעל. אז לפי רב אבירא כולן כן קנו. זה יכלול את אשתו ארוסה ואשתו גרושה שכן קנו, כי הוא אומר שכולן קנו. אז אגב, בנקודה הזאת יש התאמה בין רבינה לרב אבירא בדברי רבה, שבמקרים של אשתו ארוסה ואשתו גרושה קנו, כן, אז מסכימים בזה. השאר לא קנו, מה זה השאר לא קנו? אז הוא מפרט פה, אישה אצל האחים ואישה אצל בני הבעל, הן לא קנו. מה רבין אמר עליהן? גם עליהן אמר לא קנו. אז יש הסכמה ביניהם גם במקרים 4 ו-5. יצא שיש הבדל בין רבין לרב אבירא רק במקרה מספר 3. בסימונים, אם יש ביניכם אנשים מאוד מדייקים בסימונים, ראיתם בארבע שעות מהסוף מינינו אותם 1, 2, שהגענו מספר 3, הגענו את ה-3 להראות שכאן יהיה משהו מיוחד. 4 ו-5 מספרנו רגיל, וכעת אנחנו נוכל לנצל את הטבלה. בטבלה רואים רבינה ורב אבירא, ומצד ימין את כל חמשת הנשים. תשימו לב שיש הסכמה במספר 1, אשתו ארוסה, מספר 2, יש הסכמה בין רבינה ואבירא, וגם ב4 ו-5 יש הסכמה. רק במקרה של בת אצל בנים יש מחלוקת, והרשב"ם מציין שהם מחלוקת כאן בסברות. אמרנו שעד כאן הדיון של אדם שכותב כל נכסיו למישהו מסוים, זה דיון בשכיב מרע. אם נתמקד בדוגמה שבו פתחנו, הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשה לאפוטרופוס. אנחנו ממשיכים בדף קוף למד בית עמוד א', בי רבה בברי, איך? אדם ברי כתב את כל נכסיו לאשתו. ומציגים את הקושיה כמו, את השאלה כמו הרבה שאלות בשעסים, א' או דלמה ב', שני הצדדים. א', בשכיב מירה הוא דניחה לי, דלשתמון מילה. אם מדובר באדם שהולך למות, והוא יודע שהוא לא יישאר בו בעולם, אבל האישה נשארת, אז אולי במצב כזה הוא מעוניין שאחרי מותו בני המשפחה שלו, הבנים שלו יקשיבו לה. אבל בבריא הקאיו, אם מדובר באדם בריא שכתב בכל נכסיו לאשתו, אם מה שתופס אותו עניין של כבוד אשתו, הם יכבדו אותה בכל מקרה, בגלל שהוא האבא קיים מאימתו. אז עכשיו, ואם כן, זה שהוא כתב לה, אדם בריא כתב לאשתו כל נכסיו, אז כנראה זה לא מחשש כבוד, אלא הוא מקנה לה במתנה גמורה כל נכסיו. או דלמה בריא נמי ניחא לי דלשתמעון מילה מאשתא. או אולי שאדם בריא גם כן מעוניין בכך שהם כבר ישמעו אליה מעכשיו. ואם כן, אז זה מראה שהיא רק אפוטרופוסה. עכשיו המעונה תשמע, תשימו לב לסימון הארוך, ובואו נקדים קצת מבחינת מה במסע ומתן של הגמרא. בסוף הסימון הזה אנחנו רואים אלא עליו, אנחנו רואים שמדובר פה במקור שהוא מביא כאן כהוכחה שמדובר בבריא. וכל הדין של שמואל, ובוא נגיד פה בהוכחה שעוד לא קראנו, רואים שיש קנייה, יש קניין, יש קניין כוונה לא אפוטרופוס אלא קניין גמור. ואז יהיה תשובה שאם מדובר פה במקור הזה בבריא, ואנחנו נוכל לראות פה שיש קניין, אז בבריא זה מתנה. ומה שרב יהודה אמר שמואל יעיל, שהכותב את נכסיו, כל נכסיו לאשתו לא עשה עליו פתרוב הזה, אך ורק בשכיב מרע. אבל הגמרא תדחה שיכול להיות שהמקור הזה באמת לא מדובר בבריא, ואז מכאן אין תשובה לשאלת רבה, כי מדובר בשכיב מרע, באותו מקור שעדיין לא קראנו. אולי זה דברים האלו קצת מופשטים, בואו נתקדם בגמרא. אנחנו שוב פעם שואלים השאלה, הכותב אדם בריא שכתב כל נכסיו לאשתו, מה המטרה? האם זה להפוך אותה לאפוטרופוס או מתנה גמורה? תשמע, הכותב פירות נכסיו, אגב יש כאן כמה וכמה דוגמאות, כמה מקרים הכותב כמתנה, הכותב פירות נכסיו לאשתו, ואנחנו חושבים כעת שאנחנו שאפילו במקום בנים הוא כותב פירות נכסיו לאשתו, גובה כתובתה מן הקרקע. אישה נשואה כמובן בשעת הנישואים היא מקבלת התחייבות מצד בעלה, התחייבות כתובה. אז זה שיש לה כתובה, זה נשאר, למרות שהוא כותב לה כל פירות נכסיו, את הכתובה היא תגווה, אם היא תתגרש או הוא תהיה אמנה, היא תגווה את הכתובה מקרקעות בעלה. וזה שהוא כותב לה פירות נכסיו זה לא מוריד מחוב הכתובה שיש לה. אז הכוונה פה היא מקבלת את פירות נכסיו כמתנה, והכתובה עצמה, התחייבות הכתובה זה יוטל על קרקעותיו. הרשב"ם בשורה שלישית למעלה אומר, הכותב במתנה פירות נכסיו שעכשיו בעין, הנה מדאקני לה קרקע לפירותיה, דאקני לה בגופה דאר דקניה. הוא עושה הקנאה באופן כזה שגם פירות שעוד לא נמצאו הקנייה יתפוס. גובה, רשב"ם ממשיך, גובה כתובתה מן הקרקע. ובשביל מתנה זו לא מחלה שיעבוד כתובתה שעל הקרקע. נמשיך בגמרא. עוד דוגמה, למחצה, לשליש ולרביעה. גובה, כתובתה מן השאר. דוגמה שהוא כתב, חצי קרקעותיו עם הפירות, הוא מקנה אותם לאשתו, אז זה מתנה, והכתובה היא תגבה משאר נכסיו. כתב כל נכסיו לאשתו, ויצא עליו שטר חוף. טוב, יש אדם שהוא כתב כל נכסיו לאשתו, ושוב פעם אנחנו חושבים, לא מתחייבים עד המסקנה, אבל בינתיים חושבים שמדובר פה באישה, ויש גם לו, יש לו גם בנים. הוא כתב כל נכסיו לאשתו, ויצא עליו שטר חוב. עכשיו, השטר חוב הזה, זה קדם למתנה הזאת. אבל לא קדם, מבחינת תאריך, לא קדם, ההלוואה שאותו בעל לקח, לא קדם לכתובה שלה. קודם התחתנו, אחר כך הוא לקח הלוואה, ואחר כך הוא כותב, כל נכסיו לאשתו. ויצא עליו שטר חוב. רבי אליעזר, יש כאן שתי דעות, רבי אליעזר ואחר כך חכמים, רבי אליעזר אומר, תקרא מתנתה ותעמוד על כתובתה. במילים אחרות, בלי תרגום מילולי, במילים אחרות, הבעל חוב הזה יגבה את החוב, אבל אחר כך היא תחזור אליו ותגבה כתובתה. אפשר להסביר פה שאותה האישה היא, נכון שהיא קיבלה מתנה כל נכסיו, אבל בזה היא לא מחלה, היא לא מחלה על הכתובה שלה. אז במו עיניה היא לא מוותרת על הכתובה. היא שמחה שהיא קיבלה את כל נכסיו בתור מתנה, אבל זה לא גרם לכך שהיא תבטל את הכתובה, שהיא תמחול על הכתובה. אנחנו נסתכל מיד ברשב"ם, מיד בצד, תקרא מתנתה ותאמר לכתובתה, ליפות כוחה נכתבה מתנה זו לזכות במותר נכסים, מותר מה שמעבר לכתובה שלה, יש שווי מסוים לכתובה, יש לו עוד נכסים, אז הוא כתב המתנה ליפות כוחה גם בשאר נכסים. אבל היא לא מחלה שיבוד כתובתה, שאר נכסים הללו, בשביל מתנה זו, שאם תיבטל מתנה זו בשביל בעל חוב הקודם, כוונה הקודם למתנה, תחזור עליהם, היא תחזור על אותם נכסים מכוח שיבוד כתובתה, זה שקדם לבעל חוב. וכך רוצה היא שתקרא מתנתה. זה ביטוי, לכן אנחנו נמנענו מתרגום מילולי. אבל בכך היא לא מעוניינת כל כך במתנה שזה יגבר על הכתובה שלה. נמשיך בגמרא. והחכמים אומרים, תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצא קרחת מכאן ומכאן. לפי החכמים, כשהיא קיבלה את המתנה הזאת של כל נכסיו, מה שכתוב פה תקרא, זה לאו דווקא תקרא, אלא היא כל כך שמחה במתנה הזאת, היא מחלה על הכתובה. נראה את זה ברשב"ם, תקרא כתובתה, לאו דווקא, שהרי אינה מוכלת כתובתה בשביל שום מתנה שנותן לבעל, תהי קנה, מה הכוונה שהיא לא מוכלת הכתובה? יש פה נפקא מינה, תהי קנה נכסים אחרי כן, אם הוא קנה נכסים אחר כך, תגבה מהן כתובתה. כדאמרינה לקמן בשמייטין, שהרי כך כתב לה, דקנה יהודתי ענה למקני. אבל מהנאו נכסים דייב לה, אבל מאותם נכסים שהוא כעת נותן לה, מחלה שיבוד כתובתה, דמינהו לא תגבי כתובתה. מאותם נכסים שהבעל ש, 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 שהוא מקנה לעכשיו ומהם יגבה הבעל חוב, היא לא מתכוונת לחזור לבעל חוב לשם כתובתה. הועיל ובמתנת חינם באו לידה, דינה נותנת אל ליבה שמה יבוא בעל חוב ויתרפן בחובו. אם כך, היא לא חושבת על כך שבעל חוב יבוא אחר כך. אז בזמן שהיא קיבלה אותם נכסים, היא נגיד מתוך התלהבות ושמחה, היא מחלה על הכתובה לגבי אותם נכסים, אם כך תיקה כתובתה לגבי אני נכסים שלא תתרוף, שהיא לא תחזור לתרוף אותם, לגבות אותם מהבעל חוב הזה. מה שהתוצאה קרחת מכאן, ומכאן היא מפסידה מצד הכתובה ומצד המתנה הנכסים האלו. לא מדובר נכסים שהוא הבעל הזה יקנה אחר כך. נמשיך בגמרא. ואמר רבי יהודה נחתום, מעשה וירא הדבר בבת אחותי קלה. בת אחותי שהוא קלה, שהיא הקלה שלו, מה הכוונה? שהבן של רבי יהודה נחתום התחתן עם בת אחותו, עם בת אחות של רבי יהודה נחתום. זה בני דודים ראשונים התחתנו. הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו, תקרא כתובתה ותמול על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן וכאן. שוב פעם, אני לא רוצה שיהיה תרגום מילולי יותר מדי עדוק פה, אבל תקרא כתובתה ותמול על מתנה, לא שהמתנה מועילה פה, כי הבעל חוב יגבה את הנכסים האלו. אז מבחינת נכסים האלו היא לא מרוויחה את הכתובה, היא לא תחזור אליו, וגם המתנה מתבטל, אז כי לטובת הבעל חוב, אז קרחת מכאן ומכאן. עכשיו כל הסיפור הזה שאמרנו שהיא קרחת מכאן ומכאן, אין לה נכסים, תעמד יצא לה שטר חוב. לא יצא לה שטר חוב, קניה. אם לא מדובר בעל חוב שנכנס פה לעסק, אז כן, היא קונה, זה יש שלה. ולא אומרים שהוא עשה אותה אפוטרופה. ובמאי, רק נשים לב, במקור הזה היינו צריכים רק לשים לב שבין הדוגמאות היה כתב כל נכסיו לאשתו, אז זה העניין שלנו. ובמה, על מי מדובר פה? מי כותב הנכסים לאשתו? אי למה בשכיב מרע לא היינו מסיקים שזה שקנתה, והאמרת רב יהודה משמו כבר אמר לא עשה אל אפוטרופוס. לא, אז לא היינו אומרים שאם לא היה בעל חוב, אם לא היה שטר חוב, אז היא הייתה קונה. לא נכון, היא לא הייתה קונה אם מדובר בשכיב מרע, אבל כן היא כן קונה פה, אלא לא, ובריא. אז אדם בריא שכתב כל נכסיו לאשתו, זה היה שאלה, זו הייתה שאלת רבה, וכאן התשובה. ולכן אתם שמים לב מבחינת הסינונים שלו פה מסתיים התשמע, אבל הגמר דוחה. לעולם בשכיב מרע, אז אם תשאלו אם מדובר בשכיב מרע אז למה היא קונה, ראינו בקופלה מלא ועמוד ב' בסוף, ורב אביה מוקילה בכולו ורבי נעמה מוקילה באשתו ארוסה באשתו גירושה. לא מדובר פה בעניין אישה עם אדם עם בנים, לא מדובר פה באדם שכיב מרע, והוא כתב את כל נכסיו בוא נגיד נשים ברשימות. אמרנו את הזכרנו את החמש נשים ברשימות, אז לפי רב אווירה הוא ממוקי לה בכולו. אם נסתכל אחורה, יש לנו חיצים קוף למד א' עמוד ב', שמה הופיע רב אווירה משמי דרה ואומר בכולו קני. אז זה הלשון פה של הגמרא, לפי רב אווירה בכולו קני, וחוץ מדוגמאות 4 ו-5, אישה בצרכים, אישה אצל בני הבא, אבל בשאר בכולו קני. ולמעשה לפי רב אבירה זה יכלול, זה כולל אשתו ארוסה, אשתו גרושה. הדוגמה השלישית לא נוגע אלינו בבת עצר בנים, כי זה לא, אנחנו לא מדברים בבת, אנחנו מדברים על הכותב במקור שלנו, כתב כל נכסיו לאשתו. אז למעשה לפי רב אבירה, מי זה כולו, מי זאת? זה אשתו גרושה ואשתו ארוסה. אפשר להסתכל בטבלה בעמוד הקודם לראות את זה בקלות. רבינה מוקילה אותו דבר, הכותב כל נכסיו, הוא מדובר באמת בשכיב מרע, הוא כתב כל נכסיו לאשתו, אז רבינה מוקילה באשתו ארוסה ואשתו גרושה. אין מחלוקת בין רב אבירה לרבינה בהסבר המקור הזה של שראינו בו את ה פה למעלה בעמוד שלנו תקוף למד בית. אמר רב יוסף בר מנימי, שוב אני רק רוצה להגיש שלא ניתן, ברגע שהגמרא אומרת לעולם בשכיב מרע, אז אין לנו תשובה לשאלת רבה, כי רבה שער בברי איך. נמשיך בגמרא, אמר רב יוסף בר מנימי, אמר רב נחמן, הלכה תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצא קרחת מכאן ומכאן. אז רב נחמן אומר שאשתה שקיבלה מתנה מבעלה כל נכסיו, היא מוכלת גביית כתובתה מאותם נכסים. כך פוסק רב נחמן. פוסק כמו שיטת החכמים שראינו פה במקור למעלה. שואלת הגמרא שקושיה, רואים שסימנו זה כקושיה ארוכה. למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר ומדנה, אם לא היה לנו מקור תנאי, משהו כתוב, אם היינו פונים לאדם מן הרחוב ושואלים אותו מה מעומד דעתך, ומדנה, מעומד דעתך, אדם שכותב כל נכסיו לאשתו, האם היא מפטרת בככה על גביית כתובתה מאותם נכסים? היינו אומרים מעומד הדעת לא הייתה מוכלת שיבוד כתובתה על אותם נכסים, אותם נכסים ש נכון כתב לה בתור מתנה, והיא לא מוכלת על אפשרות לגבות מהם כתובתה. זה ככה היינו אומרים בינתיים, חושבים כך מעומד הדעת. והתניה, אנחנו ממשיכים לפי בתוך במסגרת של שיטות רב נחמן. זה שרב נחמן פסק תקרא כתובתה ותאמור לה מתנתה, שבגלל המתנה היא מוכלת על הכתובה, זה מראה שלא הולכים אחר אומדנה. והתניה הרי שהלך בנו למדינת הים, מקרה אחר לגמרי, ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו. תנא קמא אומר מתנתו מתנה, כאילו עצוב אולי, אבל הבן לא יקבל שום דבר, המתנה תופס. רב שמעון בן מנסיה אומר אין מתנתו מתנה, בידוע שלו היה יודע שבנו קיים לא כתבו. ואמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון בן מנסיה. רואים בפירוש רב נחמן מעדיף את השיטה שמסיקה הלכה כפי אומדנה, כפי שרבי שמעון בן מנסיה אמר בפירוש. זה ידוע שאדם לא יקנה את כל נכסיו לאחר במקום שיש לו בן. אז מה עם רב נחמן, כן הולך אחר אומדנה או לא? הגמרא עונה שרב נחמן תמיד הולך אחר אומדנה, והמקרה דלעיל עניין של כתב כל נכסיו והוא פסק תקרא כתובתה ותאמר לה מתנתה, זה גם אומדנה. שאני אתם שגם שם יש שיקול נגדי שאומרת דווקא שיטי כן תמחול על כתובתה, דניחה לה דטיפוק עלה קלה לשם כל דכתבינו ניהלה לענאו נכסים. אנחנו נסתכל בהשבן עם הרחיב הזה. יש לנו באמצע שורות הרחובות שתי כוכביות, למצוא את זה מהר, ומשני, אחרנמי, גם פה, בניין כתב כל נכסה, ורב נחמן פסק תקרא, כתובת אב, ודמר המתנה, בתה ומדנה, אזין, רב נחמן. תקמר, תקרא, כתובתה, זה שהוא אמר, תקרא כתובתה, תניח עליו אך מתנה, משום, היא, נגיד, היא כל כך מתלהבת מהמתנה הזאת, עד כדי כך שהיא גם תוותר מגביעת כתובתה מאותם נכסים, מה היא מרוויחה בזה? תטייפו קלה, שיצא קול, רושם ציבורי, דאי היא מאמנה וחשובה גם היא בעלה. הנה, היא מתגעה בכך שאני אישה נשואה לבעלי, והוא כל כך מעריך אותי, כל כך מחשיב אותי, ומשום אך היא כתב לה כל נכסיו, ובאי הנאה, מחלה שיבוד כתובתה. והיא אמרה, יעתי ברחוב וטרף לעני, נכסי, לא חיישינה. אם ברחוב יבוא לטרוף את אותם נכסים, אני לא חוששת. אני כבר הרווחתי, בוא נגיד, בזה שבעלי התחשב בי כל כך לתת לי כל נכסיו בתור מתנה. אז גם, כפי שאמרנו, רק נחזור על הנקודה האחרונה, רב נחמן באמת תמיד הולך בת האומדנה, וגם המקרה הקודם שהוא פסק תיקה כתובתה ותמול המתנתה, גם כן נובע מתוך אומדנה. עד כאן שיעורנו להיום.